הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
אוי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום שלישי, חף דלת באלול תשע"ח, מסכת מנחות, דף חף ה'. אתם מאזינים מרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. שישה ימים לפרוס השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, ימים אחרונים להלול תשע"ח. לעשיר אחד הייתה בת כלילת השלימות, ואביה חיפש בעבורה חתן כמעלתו וכמעלתה. לבסוף נמצא בחור אחד בן תורה מופלג במידות מועסים טובים, אלא שבחור זה היה בן עניים, ובבית אביו לא נמצאה פרוטה לפורטה. הבטיח העשיר לחתנו דירה נאה, כלים נעים ונדוניה גדולה, ואף פסק לו מזונות לשנים רבות, אבל תנאי אחד התנאי מביא החתן, שילביש את בנו בגדים נעים כראוי לחתנו של סוחר עשיר, כי איך יוכל לבוא בין עשירים ורוזנים, והוא לבוש בגדי עניים? חסך אבי החתן מפיתו ותפר לבנו בגדים נעים. בהגיע זמן החופה, נשאו בני משפחת החתן אל חתונתם, ובהגיעם נטו ללון באכסניה אחת. למחרת בבוקר הגיע מחותן העשיר אל האכסניה, ומצא את חתנו ומחותנו יושבים ובוכים. מה קרה, נבהל המחותן העשיר? מדוע אתם בוכים? גנבים באו באישון לילה, ענה החתן בבכי, וגנבו את כל הבגדים הנעים שהכין לי אבי לחתונה. נופף העשיר בידו בביטול. האם מפני כן אתם בוכים? כי ערף עין יקרא לחיית המעולה ביותר שבעיר, והוא יתפור עד מהירה בגדים חדשים לחתן. אמר ועשה. ואכן עד מהירה הוציא החיית מתחת ידו מחלצות כיאה לחתן בין השירים ושועי הארץ. לאחר החופה ראו הקרואים כי אבי החתן נאנח. מה לך תמו האורחים? בנך זוכה למחותן משועי הארץ, ואתה נפח פשוט, אתה נאנח? אינכם יודעים שעל המחותן העני, האם לא שמעתם כי בגדי בני שהכנתי לו נגנבו? לכן אני נאנח. שוטה שכמוך, אמרו האורחים. תן תודה לגנב, חסד עשה עמך. מתארים אנו לעצמנו איזה בגדי פאר כבר תפרת לבנך. כאשר היה רואה המחותן את הבגדים, ודאי היה לו מה לומר, ואין צורך להרחיב מה הייתה דעתה של המחותנת. כעת, כך המשיכו לנחמו, המחותן יודע כי עמדת בהבטחתך ותפרת בגדים, אלא שנגנבו, וכאשר המחותן הוא אשר תפר את הבגדים, כיאה וכיאות, אין לו כל טענות ומענות. כן הוא גם הנמשל, אמר המגיד מדובנה. כאשר אדם ממלא את ציקלונו, הלא הם ימי חייו, במצוות ובמעשים טובים ובמלות ימיו עומדו לפני בית דין של מעלה, קמים כנגדו מקטרגים שונים וטוענים, מצווה זו הוא עשה בכוונה לזכות בכבוד. תורה זו הוא למד שלא לשמע. וכך על כל מעשה מנסים המקטרגים למצוא דבר חיסרון. לא כן סיים המגיד, הוא בא על התשובה. כאשר שב הוא מתחרט על מעשיו בלב שלם והוא ממרר בבכי על חטאיו, ואיך קילה את כל ימיו בהבל וריק, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, הופך לו את כל זדונותיו לזכויות. על זכויות אלו שנתן לו הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, לא יהיה בכוח שום מקטרג לטעון מאומה. השיבנו אבינו לתורתך. יהי רצון לפניך, אדינו אלוהי ולא אבותי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשה בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור תמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא. ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף כ"ד במסכת מנחות. נשננו נתמצת בקצרה את אשר למדנו, ולאחר מכן נשיב על שש השאלות לשינון, סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. כשעלה רב כהנא לארץ ישראל פגש את בני רבי חייא, והם הסתפקו עיסרון של מנחה שחלקו והניחו בכלי ואין שני החצאים נוגעים זה בזה, ונגע טבול יום באחד מהם, האם נטמע השני? והם הסתפקו בפירוש המשנה שאמרה, הכלי מצרף מה שבתוכו לקודש, ואם נגע טבול יום בחלק נטמע כל הכלי. האם הוא דווקא כששני החלקים נוגעים זה בזה או לא? פשט להם רב כהנה, שלא שנינו שכלי מחבר אל הכלי מצרף, שאף שאין נוגעים, נטמע. הושיט חצי יסרון בין שניים ונגע בו טבול יום. האם נטמעו השניים? ופשט להם שכיוון שאינו צריך לכלי, אין הכלי מצרפו. הושיט טבול יום את אצבעו באווירן ולא נגע בהם ולא בכלי. האם נטמעו? וישיב להם שטהור, כי לא מצינו דבר שמטמא מאווירו אל הכלי חרס בלבד. חזר רב כהנה ושאל אותם, שני חצאים מחולקים, האם יכול לקמוץ מחצי אחד על חצי השני, משום שצירוף דאורייתא, או שצירוף הוא רק מדרבנן ולא אבי קמיצה. פשטו לבני רב יחיא, שנינו במשנה ששני מנחות שלא נקמצו ונתערבו זו בזו, אם יכול לקמוץ מזו בפני עצמה ומזו בפני עצמה כשירות, משמע שהקומץ עומד מן הצד ולא נתערב, מוכח שמועילה קמיצה, דחר רבה שמדובר בגושים שנוגעים בצד אחד, ובצד שני אינם מעורבים, כמו מסרק שמצד אחד מחובר ובצד השני שיניו מפוזרות. אמנם רבה פשט ממה שנאמר בברית על הפסוק והרים ממנו בקומצו, היינו מן המחובר שלא יביא יסרון מחולק בשני כלים ויקמוץ. משמע שאם נמצא בכלי האחד שדומה לשני כלים, דהיינו שאין שני החצאים נוגעים זה בזה, יכול לקמוץ, ודחה הבעיה ששני כלים הכוונה שנמצא בכלי אחד אלא שנוגע מלמעלה באוויר שמעל הכלי ולא מלמטה, כגון שחקק מידה קטנה בתוך מידה גדולה ונוגעים מעל המחיצות. וכיוון שאין נוגעים בתוך הכלי פסול, אבל כלי אחד שדומה לשני כלים, דהיינו הריבה של תרנגולין, שהם מניחים להן מורסן ומים ומחיצה נמוכה ביניהם ואינה מגעת לשפת העריבה, כשר, כיוון שנוגעים בתוך הכלי, אבל כשהם נוגעים כלל, פסול. הסתפק רב ירמיה שני חצאי יסרון המונחים בכלי ונטמע אחד מהם ומחמתו נטמע החצי השני משום צירוף כלי. יש חצי יסרון חוץ לכלי וניצוק או צינור מחברו לחצי השני שלא נגע בו. האם נטמע בחיבור המים או שצירוף כלי מועיל לטמא רק מה שבתוך הכלי? לצד שנאמר שמטמא מה שחוץ לכלי, יש להסתפק באופן שנטמע החצי שבחוץ וטימא גם לחצי שמחובר אליו במים. האם גם החצי השני שבתוך הכלי שלא נגע במים טמא, או שצירוף מועיל רק לתומה שקרתה בתוך הכלי ולא לתומה שקרתה מחוץ לכלי? נשארה הגמרא בתיקו. באי רבה הסתפק רבה יסרון שחילקו ונטמע אחד מהן והניחו בכלי ואין נוגעין זה בזה. הטהור נשאר בטהרתו, שכיוון שנטמע קודם שהיה בכלי אין הכלי מצרף, ובא טבול יום ונגע בטמא. האם מקבל את הטומאה כדי לפסול חברו, שכיוון שכבר שבע מטומאה ראשונה ולא הוסיף לו כלום, אינו מקבל. פשט אביי, ממה ששנינו במשנה במסכת כלים סדין ששכב עליו זב ונטמע במדרס ואחר כך עשה אובילון, נעשה טהור מן המדרס משום שאינו עשוי למדרס, וכל שאינו עשוי, אינו טמא מדרס. אבל הוא כן טמא מגע מדרס, ומטמא אוכלין ומשקין כמי שנגע במדרס. ולרבי יוסי טהור ממגע מדרס כיוון שלא נגע במדרס, ואם נגע בו זב בשעה שהיה טמא מדרס, והיו עליו שתי תומות מדרס ומגע, בשעה שעשה אובילון נתאר ממדרס ומטמא במגע. מוכח מדברי רבי יוסי, שאף שכבר היה טמא מדרס, מועילה נגיעת הזב לטמא, ולא אומרים שכבר שבע מן הטומאה. דחר רבה שמדובר שקודם שנגע בו הזב אחר כך נטמא מדרס, וטומאת המדרס היא טומאה חמורה, חלה על טומאה קלה. אבל עדיין יש להסתפק ששתי הטומאות הן טומאות קלות. ניסתה הגמרא להוכיח מן הספר של המשנה דתנן מודה רבי יוסי בשני סדינים מקופלים ומונחים זה על זה, וישב זב עליהם שהעליון טמא מדרס והתחתון טמא מדרס, שאפילו 10 מצאות תחתיו כולם טמאים במדרס, ומגע מדרס משום שנגע בעליון. הנה מוכח שאין אומרים ששבע מן הטומאה ואינו טמא שתי טומאות, דחתה הגמרא שכיוון שבאו יחד חלים כאחד, והספק הוא לגבי כשבאים בזה אחר זה. אמר רב היסרון שחילקו לשתיים ועבד אחד מחלקיו והפריש חלק אחר תחתיו, ונמצא החלק האבוד ושלושתם מונחים בכלי אחד ואין נוגעים זה בזה. אם נטמע החלק שעבד הרי הוא מצטרף עם החלק הראשון וטמא, והחלק שהפריש אינו מצטרף, שהרי לא הופרש על מנת להצטרף עם האבוד. נטמע המופרש, המופרש והראשון מצטרפים, והחלק האבוד שנמצא אינו מצטרף. נטמע החלק הראשון, הרי שתי החלקים מצטרפים, ולהבעיה אפילו נטמע אחד מהם, שניהם מצטרפים וטמאים מפני שכולם באו מכוח מנחה אחת. דין זהו גם לעניין קמיצה, שאם קמץ מן האבוד שירב, והחלק הראשון נאכלים והמופרש אינו נאכל. קמץ מן המופרש שירב וחלק הראשון נאכלים והנמצא אינו נאכל. קמץ מן הראשון, שני החלקים האחרים אינם נאכלים משום שקומץ מתיר יסרון לחוד, והיינו החצי הראשון שקמץ ממנו ועוד חצי אחר, וכיוון שלא יודעים מי הוא, אינם נאכלים. לאביי, כל שקמץ מאחד מהם, שניהם אינם נאכלים משום שכולם באו מכוח מנחה אחת. הקשה רב פאפה, כיצד השיריים של חצי יסרון שקמץ ממנו נאכלים? הרי הקומץ בעל 3 חצאים, וכיוון שהוא מתיר רק 2 חצאים, נמצא שחסר בקמיצה שליש קומץ שהוא שישית לכל חצי. ורב יצחק בלרד רב משאר שהיא היקשה, כיצד מקריב את הקומץ עצמו, והרי שליש ממנו בעל החצי השלישי, ונמצא שמקריב שליש חולין? תרץ רב אשי, שהקמיצה תלויה בדעת הכהן, ובעת שקומץ דעתו על יסרון בלבד, ולכך מקריב הקומץ ושיריו נאכלים. אבל שניים אחרים פסולים, כיוון שאין יודעים איזה מהם נצטרף. זהו מוריי ורבותיי התמצות שלנו, על אשר למדנו אתמול בדף חפדלת במסכת מנחות, וכעת נשלים את פרק השינון לסיכום והחזרה, לידי מתן תשובות לשש השאלות לשינון סיכום והחזרה, ששאלנו אתמול בסיום השיעור. השאלה הראשונה הייתה, יסרון שחילקו לשניים והניח שני החלקים בכלי שבוללים בו, בלא שיגעו זה בזה ונטמע אחד מהם. האם נטמע השני ומדוע? התשובה, נטמע, ומשום שהכלי מצרף מה שבתוכו בקודש. שאלה שנייה, האם אפשר לקמוץ מחצי אחד ויועיל גם לחצי השני? והתשובה, רב כהנא ורבא הוכיחו שאפשר, והבעיה ידחה שאין להוכיח ונשאר בספק. שאלה שלישית, כשנטמע אחד מהם קודם שניחם שניהם בכלי, האם נטמע השני ומדוע? והתשובה, לא, כיוון שדין צירוף כלי נאמר רק אם בשעת קבלת התומה היו ביחד בכלי ולא כשנצטרפו לאחר מכן. שאלה רביעית, דבר שכבר תמה, האם חוזר ונטמע שוב? התשובה, אם התומה השנייה חמורה יותר, כן, ניחלה. ואם אינה חמורה יותר, ספק. שאלה חמישית, באיזה אופן ודאי יכול שתהיינה בדבר בית תומות? והתשובה, כשבאות בבת אחת. השאלה האחרונה על דף חף דלת, יסרון שחילקו ועבד אחד מחלקיו והפריש אחר תחתיו ונמצא הראשון והניח שלושתם בכלי אחד, וקמץ מן העבוד, האם שיערי שני החצאים האחרים נאכלים? התשובה, לרבה שיערי החצי הראשון שהיו עמו נאכלים ושיערי החצי המופרש לא, ולאבאי שיערי שני החצאים האחרים אין נאכלים. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה הודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף חף דלת במסכת מנחות. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי ורעיי, הכל ארוך ומוכן לגשת בסייעת הדשמיה הגדולה לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, חף דלת בחודש שלול תשע"ח. עיקר ותורף העניין בשורה הראשונה של הדף, משנה פותחת במילים, נטמע קומץ והקריבו מרצה. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיה הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה שלפנינו עוסקת בדין מנחה שנפסל קומצה, קודם שיקטירוהו, ויקטירוהו בפסול האם כשיראי. בקורבן מנחה, הקמיצה והקטרת הקומץ על אש המזבח, הן מן העבודות המעכבות את הקורבן, ושלא כקורבנות הבהמה שהקטרה אינה מעכבת כלל. והקומץ במנחה הוא כמו אדם בבהמה, והקטרת הקומץ הרי כזריקת אדם. כך מפרש הרמב״ם בפירוש המשניות. אומרת המשנה בדף חף ה' עמוד א', נטמע הקומץ, בין בתומת מת בין בשאר תומות, ועבר ויקריבו, עציץ שעל מצחו של כהן גדול, מרצה ומחפר על ההקרבה בתומה והמנחה כשירה ויצאו הבעלים מדי חובתם, ושיעריה של המנחה נאכלים. במסכת יום בדף זין עמוד ב' יש מחלוקת בין רבי יהודה ורבי שמעון, אם רק בעוד הציץ על מצחו של הכהן הגדול הוא מרצה או שמרצה תמיד. והלכה כרבי יהודה שאינו מרצה אלא כשהוא על מצח הכהן. ועוד מחלוקת ראשונים אם צריך שהציץ יהיה על מצחו בשעת התומה או בשעת ההקרבה. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם יצא הקומץ חוץ לחומת העזרה ונפסל מדין יוצא, ועבר ויקריבו, אין הציץ מרצה על ההקרבה הזו והמנחה פסולה, שלא עלתה לבעלים ולא יצאו ידי חובה ואין שיעריה נאכלים, לפי שהציץ מרצה רק על התמה, על פסול של תומה, ואינו מרצה על פסול של יוצא. זו היה המשנה שלנו בדף חפי עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את מקור הדין והטעם, שאין הציץ מרצה אלא על תומה ולא על שערה פסולים. תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא שמופיעה במסכת פסחים דף ט"ז עמוד ב' ובמסכת יום דף ז' עמוד א' ובמסכת זבחים דף כ"ג עמוד א'. נאמר בתורה לעניין הציץ בספר שמות פרק כוח פסוק ל"ח, והיה על מצח אהרון ונשא אהרון את אבון הקודשים, כלומר שאהרון נושא את המסע של האבון והפסול מהקודשים, ונמצאו הקודשים מסולקים מן האבון ומן הפסול והם כשרים, ולא נתפרש בתורה איזה אבון הוא נושא. מברר את הברייתא וכי איזה אבון ופסול שיש בקורבנות הוא נושא, אם תאמר שמרצה על אבון פיגול, שאם עשו אחת מארבע עבודות המעכבות בקורבן, והם שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה, על מנת לאכול כזית ממנו חוץ למקומו, שכך דורשת הגמרא במסכת זבחים דף כוח עמוד א', מהנאמר בפסוק ומהאכול יאכל ביום השלישי פיגול הוא לא ירצה, שהכתוב מדבר על החושב לאכול חוץ למקומו, ואי אפשר לפרשו כפשוטו לעניין חוץ לזמנו, לפי שכבר נאמר, ואם האכול יאכל מבשר זבח של עמיו ביום השלישי, לא ירצה, ממילא הפסוק מדבר על מחשבת פסול של חוץ למקומו. שוב, שאם עשו אחת מארבע עבודות המעכבות בקורבן, במחשבה על מנת לאכול כזית ממנו חוץ למקומו, על זה נאמר שהציץ מרצה על הקורבן הזה ומכשירו, אי אפשר לומר כך, שהרי כבר נאמר על המקריב בפסול של חוץ למקומו, בספר ויקרא פרק ז' פסוק חי, המקריב אותו לא יחשב לו, פיגול יהיה. הנה מבואר שאין הקורבן עולה לבעלים. ואם תאמר שהציץ מרצה על קורבן שיש בו אבון נותר, שעבד על מנת להותירו ולאכול ממנו חוץ לזמנו, והטעם שקראו למחשבת חוץ לזמנו בשם נותר, כי כך הוא לשון הפסוק, גם את זה אין לומר, שהרי גם על פסול זה כבר נאמר, ומאכול יאכל ביום השלישי פיגולו, לא ירצה. הרי שאינו עולה לרצון הבעלים. הרי בהכרח יש לומר שאינו נושא, שהציץ אינו מחפר, אלא קורבן שיש בו אבון ופסול תומה, שנטמע אדם. ויש סברה לומר כך, שאין הציץ מרצה אלא על פסול תומה, לפי שיש באיסור הקרבה בתומה צד קל, שהותרה מכללה בציבור. מצינו היתר יוצא מן הכלל בכלל האיסור הזה של תומה, לגבי קורבן ציבור. שאף שיש איסור להקריב בתומה, מכל מקום מהירה הדבר בקורבן ציבור, שנטמע הקורבן, או שהיו הכהנים טמאים, הקורבן קרב. ולכך גם בקורבן יחיד, אף שאין בו היתר להקריב בתומה, אם הרע שנטמע אדם או הקומץ ויקריבו בתומה, הציץ מרצה להכשיר את הקורבן. רק נזכיר ונציין שהדין הזה שקורבן ציבור קרב גם בתומה, לומדת הגמרא לקמן בדף עין בית עמוד בית ממה שנאמר לגבי קורבן תמיד, תשמרו להקריב לי במועדו, ופרשו את המילה במועדו אפילו בתומה. ובמסכת פסחים דף עין זין עמוד א' נחלקו התנאים אם תומה אותרה בציבור או שאינה אלא דחויה. ומה שאמרו כאן שתומה אותרה בציבור, יש לפרשה גם לסוברים שדחויה היא בציבור, לפי שכשאי אפשר לעשותה בתארה, מודים כולם שמותר לעשותה בתומה. וכל המחלוקת, כשיש גם תיאורים וגם תמאים, האם אפשר לעשות בתמאים, או שצריך להתעקש ולעשות זאת רק בתיאורים. כך מסביר האור זרוע. חוזרים אל הגמרא שמקשה. מתקיף לרבי זיירה, מקשה רבי זיירה, אימא נאמר שהציץ מרצה על קורבן שיש פה אבון ופסול של יוצא. שאם יצא אדם חוץ לחומת העזרה, אף שנפסל ביוצא, אם יקרבו, הקורבן יהיה כשר. שגם בפסול זה מסתבר לומר שיועיל בו ריצוי. ומשום צד קל שיש בו. שכן מצינו שהותר פסול יוצא מכללו. יש יוצא מן הכלל, בתוך הכלל שקורבן שיצא חוץ למחיצתו פסולו. מהו היוצא מן הכלל? בקורבנות שמקריבים בבמה. שכאשר היה המשכן בנוב ובגבעון, לא היה איסור ביוצא חוץ למחיצתו. כי קודם שהוקם המשכן, כל אחד היה בונה במה ומקריב קורבנות, וכשהוקם המשכן נאסרו הבמות. וכשנכנסו לארץ וכבשו וחלקו אותה במשך 14 שנה, באותו זמן שכן המשכן בגלגל, ובזמן זה היה היתר להקריב בבמות, עד שנתיישבו בארץ והוקם המשכן בשילו. ואז שוב חזר איסור הבמות. כשחרבה שילו, ושכן המשכן בנוב י' ג' שנה ולאחר מכן בגבעון ממדלת שנים, הותרו הבמות עד ששב לשכון קבע בירושלים וחזר איסור הבמות. ולמדו את זאת ממה שנאמר, כי לא באתם הדעת אל המנוחה ולנחלה. דרשה הגמרא במסכת זבחים דף קי"ט עמוד א', מנוחה זו שילו ונחלה זו ירושלים, שכל שלא באו אל המנוחה ולנחלה היה היתר להקריב בבמות. וכשהקריבו בבמות לא היה איסור ביוצא חוץ למחיצתו, אז מדוע אמרו במשנתנו שאין הציץ מרצה על אבון יוצא? תרץ את הגמרא, אמר לאביי לרבי זיירה, אין הציץ מרצה על אבון יוצא, לפי שאמר קרא, נאמר בפסוק הזה המדבר בעניין ריצוי הציץ, ספר שמות פרק כוח פסוק למדחת, לרצון להם לפני השם. יש ללמוד מכך, שדווקא אבון דה לפני השם אין, אכן הציץ מרצה עליו, אבל אבון דה יוצא, שאינו לפני השם, לא, אין הציץ מרצה, כי עיקר האבון והפסולו, במה שיצא מלפני השם. מתקיפה רבי לאי, הקשה רבי לאי, נאמר שהציץ מרצה על אבון של עבודה ביד שמאל, שאף שמעיקר הדין אין עבודות הקורבנות נעשות, אלא ביד ימין, והדין הזה שאין עבודות נעשות אלא ביד ימין, מבואר ליל בדף יהודה עמוד א', שדרשו שם שכל מקום שנאמר בו אצבע הוא כהונה, אינו אלא בימין, ואם עבד בשמאל עבודתו פסולה, כמבואר במשנה ליל בדף עמוד א', מכל מקום אם יקריבו בשמאל יהיה הקורבן כשר, שגם באבון זה מצינו צד קל. ולפירוש התוספות כוונת הגמרא לפרש שגם לפסול שמאל יש ריצוי גמור במקום אחר, והוא בכלל לרצון להם לפני השם, שהותר מכללו ביום הכיפורים, כפי ששנינו במסכת יום הדף ממזיין עמוד א', שביום הכיפורים כשנכנס הכהן הגדול להקטיר קטורת בקודש הקודשים, נוטל את הכף שבה הקטורת בשמאלו, ואת המחתה שבה גחלים בימינו. מתרץ את הגמרא, אמר לי אביי לרבי הילה, אין לומר שהציץ מרצה על עוון שמאל, לפי שאמר קרא, נאמר בפסוק הזה המדבר בריצוי הציץ, ונשא אהרון את עוון הקודשים, ומשמע שמרצה הוא על עוון שהיה בו בכל מקום, הוא דחיטיב ויתירתו התורה במקום אחר. להפוקי, להוציא מן הכלל הזה את עוון של עבודה בשמאל ביום הכיפורים, דאין זה היתר של העוון, אלא הכשרו בשמאל הוא. כך הוא עיקר סדר עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, שנוטל את המחתה בימינו ואת הכף בשמאלו, ואינו עוון כלל. והטעם מבואר בגמרא שם במסכת יומא, שהמחתה כבדה וחמה היא, ולכן צריכה ימין, ולכן נוטל את הכף בשמאל, וכיוון שלעולם כך הוא סדר העבודה ביום הכיפורים, הרי זה לכתחילה. רב אשי אמר תירוץ נוסף, הטעם שאין לפרש שהציץ מרצה על עוון שמאל, לפי שבפסוק זה נאמר ונשא אהרון את עוון הקודשים, ומשמע שהוא מרצה רק על עוון ופסול, שיש בקודשים עצמם שהם הקורבנות ולא על עוון המקדישין, שהם הכהנים העובדים ועליהם לקדש הקומץ בימין, שאם עבדו בשמאל אין הציץ מרצה על העוון הזה. למרות שמבואר במסכת פסחים דף עין זין עמוד א' של הסוברים, תומה דחויה היא בציבור אין הקורבן כשר אלא על ידי ריצוי הציץ, מצינו אם כן שהציץ מרצה על עוון מקדישים שהם הכהנים, אבל זהו רק לעניין תומת בשר, אבל מה שקורבן ציבור קרב גם בתומת הכהנים, אין זה מחמת ריצוי הציץ. כך תוספות לאל בדף תתווה ועמוד א' דיבור המתחיל ואחה. האחרונים מבארים שיש שני ענייני ריצוי, א' שהקורבן עולה לרצון, ב' ריצוי על העוון והאיסור של ההקרבה בתומה. ומה שאמרו שאין הציץ מרצה על עוון מקדישים, הוא על איסור ההקרבה בתומה, ובקורבן ציבור אין איסור כלל. שואלת הגמרא, אמר לרב סימא בריידר רבידי, בנו של רבידי לרב אשי, ואמרי לה, ויש אומרים שהיה זה רב סימא בריידר רב אשי, בנו של רב אשי, שאמר לאביו רב אשי, ואימא, ומדוע לא נאמר שהציץ מרצה על עוון בעל מום, שאם יקריב קורבן שיש בו מום, הציץ ירצה עליו להכשירו, שגם בעוון זה מצין הוא צד קל, שאותר מכללו בעופות, שאף שבהמה בעלת מום פסולה לקורבן, כפי שנאמר בפסוק, כל אשר בו מום לא תקריבו, כי לא לרצון יהיה לכם. מכל מקום קורבן העוף כשר, גם בעוף בעל מום, דאמר מר שרישנינו בברייתא במסכת מורד אף י"ד עמוד א', שדין תמות וזכרות שצריך הקורבן שיהיה תמים, ושקורבן עולה יהיה זכר, זה רק בבהמה, ואין דין תמות וזכרות נוהג בעופות. ולמדו זאת ממה שנאמר לרצונכם תמים זכר בבקר בכסבים ובעיזים, שרק בבהמות אלו הקפידה התורה שיהיה תמים וזכר. משיבה הגמרא, אמר לי ישיב רב אשי לרב סימא, עליך על טענתך זו שהציץ ירצה על עוון בעל מום, אמר קרא, נאמר בפסוק בספר ויקרא, פרק כ"ב פסוק כ"ג, ושור ושה שרוע וקלות נדבה תעשה אותו ולנדר לא ירצה. ועוד נאמר שם, כל אשר בו מום לא תקריבו כי לא לרצון יהיה לכם, הרי שאמרה תורה בפירוש שאין ריצוי לעוון בעל מום. דנה הגמרא, בדין נטמע אדם או הקומץ ויקריבו הוא, והאם יש חילוק בין שוגג למזיד? תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שמופיעה במסכת פסחים ובמסכת יומא ובמסכת יבמות ובמסכת זבחים ובמסכת גיטין, גם קורבנות שנטמע ונאסר להקריבו או מדי רבננו, שגם מן התורה אסור לכתחילה להקריב דם טמא, ועבר הוא זרקו על גבי המזבח בתומתו, אם היה זה בשוגג שלא ידע שיש איסור בזה, וכגון שסבר שקורבנות אינם מקבלים תומה, הורצה הקורבן כשר ועולה לו לרצון, כפי ששנינו במשנה שהציץ מרצה על עוון קודשים בתומה. אבל אם היה זה במזיד, כן עשו חכמים ואמרו שלא הורצה לו והקורבן פסול. ובמסכת יבמות דף צדי עמוד א' ביארו שהבשר אסור באכילה, אבל הבעלים נתקפרו ואינם צריכים להביא קורבן אחר, כיוון שמדין תורה הציץ מרצה גם על מזיד, ואין זה אלא כנס שכנסו חכמים ולא אמרו חכמים להביא חולין לעזרה. מוסיפה הברייתא, באמת דברים אמורים שדין זה שאמרו שבמזיד הקורבן פסול זה דווקא בקורבנות יחיד, אבל בקורבנות ציבור, בין אם היה זה בשוגג ובין אם היה זה במזיד, הורצה לו והקורבן כשר. ובמסכת פסחים בדף עין זין עמוד א' מבואר שאם תומה הותרה בציבור אין צריך ריצוי ציץ כלל, אבל אם תומה אינה מותרת בציבור אלא רק דחויה, אין הקורבן כשר אלא על ידי ריצוי הציץ. התוספות כותבים בדיבור המתחיל אבל, שמלשון שאמרו הורצה, משמע שגם בציבור הכשר הקורבן הוא רק על ידי הציץ, כותבים התוספות של הסוברים שטומאה הותרה בציבור, אכן אין צריך לריצוי הציץ. מוסיפה הברייתא עוד, ובקורבנות שמביא עובד כוכבים, כי הרי עובד כוכבים יכול להביא נדרים ונדבות כמבואר להלן בדף עין ג' עמוד ב', אין חילוק בין שוגג למזיד, אלא בין אם היה זה בשוגג, ובין אם היה זה במזיד, בין אם היה זה באונס בעל כורחו, ובין אם היה זה ברצון מדעתו, לא הורצה, אין הקורבן מתקבל לרצון ופסול, ואף שהציץ מרצה על אבון תומה בקודשים, אין זה אלא לישראל, אבל לא לעובדי כוכבים. בעניין ריצוי הציץ נאמר, לרצון להם לפני השם. להם, משמע שאינו מרצה, אלא לישראל. ומזיד ורצון עניין אחד הם, אלא לפי שאמר התנא, אונס ושוגג שאינם שווים, כי אונס שעשה בעל כורחו שלא מרצונו ושוגג שעשה בדעת, אלא שלא ידע מן האיסור, לכן נקט דבר והיפוכו ואמר, מזיד ורצון. מקשה הגמרא ורמיני, יש להקשות על מה ששנינו בברייתא, שבקורבנות יחיד אין הציץ מרצה כשעבר במזיד, סתירה למה ששנינו בברייתא אחרת. כך שנינו בברייתא מופיע במסכת פסחים דף עין זין עמוד ב', על מה הציץ מרצה? על הדם ועל הבשר, או על הבשר ועל החלף של קורבן שנטמע והקריבו. ומה שנאמר שהציץ מרצה על הבשר שנטמע, אין הכוונה שהוא מותר באכילה, אלא שלדעת רבי יהושע הסובר לקמן בדף חו עמוד א' שאין לזרוק את הדם אם אין בשר, מועיל הריצוי של הציץ להחשיב את הבשר כמי שיהיה, בין אם היה זה בשוגג, בין אם היה זה במזיד, בין אם היה זה באונס, בין אם היה זה ברצון, בין בקורבנות יחיד ובין בקורבנות ציבור, על כולם הציץ מרצה והקורבן כשר, הנה מפורש בברייתא, שאין חילוק בין שוגג למזיד, אלא תמיד הציץ מרצה על קורבן שיקריבוהו בטומאה. והגמרא אינה מתרצת שהברייתא שאמרה שגם במזיד הורצה מן התורה, והברייתא שאמרה שבמזיד לא הורצה זה מדברי חכמים, לפי שפשטו דברי הברייתא שאמרה בין בשוגג בין במזיד הורצה, משמע שפסק הלכה הוא וגם מדברי חכמים הורצה. ככה תוספות בדיבור המתחיל, ורב מתרצת הגמרא, אמר רב יוסף לא קשיא, הברייתא השנייה שבה מבואר שאין חילוק בין שוגג למזיד, דעת רבי יוסי היא, והברייתא הראשונה שחילקה בין שוגג למזיד, דעת רבנני. וכפי שמצינו שנחלקו חכמים ורבי יוסי, אם כנסו במזיד. דתניא שנינו בברייתא על עניין הפרשת תרומה מן הפירות. התורה מצווה בספר דברים פרק חי פסוק ד', ראשית גנחת ירושך והצהריך, וראשית גז צונך תיתן לו. נצטווינו להפריש תרומה ולתנה לכהן, והכהן אוכלה בתארה. אין תורמים אינו מפרישים תרומה מן הטמא מפירות טמאים על הטהור, פירות טהורים מפני הפסד כהן. שהיה לו לכהן לקבל פירות תאורים הראויים לאכילה, ונותן לו פירות שאינם ראויים לאכילה, אלא לשריפה. ואם עבר ותרם מן הטמא על הטהור, אם היה זה בשוגג שלא ידע שפירות אלו טמאים, ואילו תאורים, תרומתו תרומה. והטעם, כמו שדורשת הגמרא במסכת יבמות דף פ"ט עמוד ב', לעניין התורה מן הרעה על היפה. נאמר בתורה, ולא תיסו עליו חטא בערימכם את חלבו ממנו, מכאן שאם תרם תרומתו תרומה, שאם לא הייתה חלה התרומה, מדוע יש כאן חטא? הוא הדין לעניין התורה מן הטמא על הטהור, שאכן תרומתו תרומה אם היה זה בשוגג. אבל אם עשה כן במזיד שידע שתורם הוא מן הטמא על הטהור, כן עשו חכמים ואמרו שאין תרומתו תרומה וצריכו לחזור ולתרום. אבל מדין תורה גם במזיד, תרומתו תרומה. רבי יוסי אומר לא כנסו כלל, ובין אם תרם בשוגג ובין אם תרם במזיד, תרומתו תרומה ואין צריך לחזור ולתרום. ממילא מתורצת הסתירה בין הברייתות, שהברייתא שאמרה שבמזיד לא הורצה ובשוגג הורצה, דעת חכמים היא שכנסו במזיד. והברייתא שאמרה שגם במזיד הורצה, דעת רבי יוסי היא שלא כנסו במזיד. כשהגמרא, אין לומר שהברייתא הזו שאמרה שבין במזיד ובין בשוגג הורצה, זה שיטת רבי יוסי. מדוע? אי מרדה שמעת לרבי יוסי, הרי כל מה ששמענו לרבי יוסי הוא רק לעניין זה דלא כניס שאינו כונס במזיד. אבל דה מרצה ציצה לאכילות משמעת לי? האם שמענו שסובר שהציץ מרצה על תומת בשר העומד לאכילה? וכפי שאינך רוצה להעמיד בדעת רבי יוסי את הברייתא שמבואר בה שהציץ מרצה גם על תומת בשר, והתניא והראשנינו בברייתא רבי אליעזר אומר הציץ מרצה על אכילות על בשר שנטמע להכשיר הקורבן כאילו הבשר קיים. ורבי יוסי אומר אין הציץ מרצה על אכילות אלא רק על דם ואימורים שנטמעו. ותרץ את הגמרא איפוך, יש להפוך את דברי התנאים בברייתא הזו, וכך יש לשנותה. רבי אליעזר אומר אין הציץ מרצה על אכילות, רבי יוסי אומר הציץ מרצה על אכילות, וכיוון שכן יש לפרש את הברייתא שאמרה בין במזיד בין בשוגג הורצה כשיטת רבי יוסי. מתקיף לרב ששת, מקשה רב ששת, ומי מצית אף חתלה? האם אפשר להפוך את דבריהם באופן זה שרבי אליעזר סובר שאין הציץ מרצה על אכילות ורבי יוסי סובר שהציץ מרצה? והתניא הרי שנינו בברייתא בתורה נאמר עונש כרת, על האוכל בשר קודשים בתאומת הגוף. דנה הברייטה יכול הייתי לומר שגם בשר שנטמא ואכלו לפני זריקת דמים, יהיו חייבים עליהן קראת משום תאומה כשאכלו הוא בתאומת הגוף. תלמוד לומר מלמדינו הכתוב, כל תאור יאכל בשר, בספר ויקרא פרק ז' פסוק י"ט. ובסמוך לזה נאמר, והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר להשם ותאומתו עליו, ונכרתה הנפש ההיא מהמאה. ויש ללמוד מסמיכות הפסוקים, שרק בשר הניתר באכילה לתאורין, והרי הוא בכלל כל תאור יאכל בשר, הוא זה שחייבים עליו כרת משום תאומה כשאכלו בתאומת הגוף. ובשר שאינו ניתר באכילה לתאורין, כגון קודם זריקת אדם על גבי המזבח שעדיין אסור הוא באכילה לתאורים, כי זריקת אדם על המזבח היא עבודה גומרת את כפרת הקורבן, והיא זו המתירה את הבשר לאכילה ואת האימורים להקטרה על המזבח, אין חייבים עליו כרת משום תאומה כשאכלו בתאומת הגוף. ממשיכה הברייתא לדון ואומרת, או אינו, שמה אין לדרוש מן הסמיכות הזו, למעט מחיוב כרת רק על הבשר שאינו ניתר כלל לתאורים, אלא נמעט אף בשר שנזרק דמו וניתר לתאורים אבל אינו ראוי עכשיו להאכל, וממילא נדרוש כך ממה שנאמר, והנפש אשר תאכל דווקא בשר הנאכל לתאורין חייבים עליו משום תאומה כשאכלם בתאומת הגוף, וכל בשר שאינו ראוי להיות נאכל עכשיו לתאורין, אף שמתחילה היה ראוי לאכילת תאורים, אין חייבים עליו משום תאומה. ואם כן הוציא אני, יש למעט בכך גם את הבשר שלן ולא אכלו בזמנו, וכן את הבשר היוצא חוץ לעזרה אחר שנזרק אדם, שאף שניתרו לתאורים על ידי זריקת אדם, מכל מקום אם אכלם בתאומת הגוף לא יענו שלם כרת, כיוון שעכשיו אינם ראויים להיות נאכלים לתאורים. ובערת הברייתא שאין לומר כן, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב, הנפש אשר תאכל בשר מבזבח השלמים אשר להשם, המילים הללו אשר להשם מיותרות הם, וריבה אוסיף בזה הכתוב שגם בשר קודשים שאינו ראוי כעת לאכילת תאורים חייבים עליו כרת כשאכלו בתאומת הגוף. ממשיכה הברייתא ודנה, מאחר שריבה הכתוב לחייב כרת גם על בשר שאינו ראוי לאכילה לתאורים, יכול הייתי לומר שאני מרבה שיש לרבות גם את בשר הפיגולין, קורבנות שנפסלו מחמת מחשבת פיגול, ואף שמתחייב הוא כבר על אכילתו כרת משום פיגול, הנידון הוא אם היה שוגג על הפיגול ומזיד על התאומה, האם מתחייב כרת משום הפיגול, או שהנידון הוא כששגג בשניהם, ולעניין חיוב חטאת, האם מתחייב חטאת אחת או שתי חטאות. ואת הנותרות, בשר שנותר מחמת שלא אכלו בזמנו, שהתחייבו על אכילתו בתאומת הגוף, עונש כרת. תמאה גמרא וכי צריכה הברייתא מקור נוסף לרבות לחייב את הנותרות, והרי נותרות היינו לן, זה בדיוק איסור לן, שלן הבשר לאחר זמן היתרו, על כך כבר אמרה הברייתא בתחילה שחייבים עליו כרת. מבארת הגמרא אל הכוונת הברייתא לומר שיכול הייתי לרבות אף את הפיגולין כמו שחייבים כרת על הנותרות, כלומר שבנותרות פשוט שיש לרבותם מהמילים מאשר להשם, כיוון שעד שהפכו לנותר היו מותרים באכילה, אבל פיגולים כיוון שלא היה להם היתר לא לאדם ולא למזבח, לא היה פשוט לרבותם, אלא שבכל זאת סברו לרבותם כיוון שקודם הפיגול היו קודשי השם בכלל אשר להשם הם, כמו נותרות. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב, הנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים, מעט בזה שרק על חלק מזבח השלמים חייבים כרת ולא על כל בשר השלמים. שואלת הברייתא, ומאחר שמצינו שהכתוב ריבה ומיעט, מה ראית לרבות את אילו את היוצא ואת הלן אחר זריקת אדם ולחיוב כרת, ולהוציא את אילו ולמעט את הפיגולים שהן חייבים כרת על אכילתם בתאומת הגוף? מבארת הברייתא, אחר כיוון שריבה הכתוב במה שאמר אשר להשם ומיעט הכתוב במה שאמר מזבח השלמים, אמרת מסתבר לומר מרבה אני יש לרבות לחיוב כרת את אילו שהייתה להם שעת הכושר, שמתחילה היו ראויים לאכילת תאורים והם בשר קודשים שכבר נזרק דמם על המזבח, אלא שלנו ויצאו לאחר זריקה, ומוציא אני ממעט אני מחיוב כרת את אילו שלא הייתה להם שעת הכושר, שמתחילה לא היו ראויים לאכילת תאורים, ולכן יש למעט בשר קורבן שנתפגל שאין עונש כרת על אכילתו בתאומת הגוף. שואלת הברייתא, ואם תאמר מאחר ולמדנו שחיוב הכרת על אכילה בתאומה זה רק בבשר שהייתה לו שעת הכושר וניתר לתאורים, יש לשאול, בשר שנטמא לפני זריקת דמים ואכלו לאחר זריקת דמים מפני מה חייבין עליו משום תאומה? המקור לכך שכן חייבים על כך הוא מדברי הברייתא עצמה, מכך שלא מייתה הברייתא אלא את הפיגולים ואת האוכל בשר קודם זריקה. והרי לא היה לו שעת הכושר, שהרי תמה היה מתחילתו ולא ניתר לתאורים כלל. מיישבת הברייתא מפני שהציץ מרצה על התאומה ונחשבת הזריקה מעולה כאילו היה בשר טהור, ואף שאין לו יותר אכילה בפועל, הרי הוא בכלל ראוי להיות ניתר לתאורים, ולכן חייבים כרת על אכילת הבשר הזה בתאומה. כעת מדייקת הגמרא את דברי הברייתא ומוכיחה מכך שרבי אליעזר סובר שהציץ מרצה על החילות, כלומר על בשר שנטמע, ומסיימת בזה הגמרא את קושייתה שאין להפוך את דברי הברייתא שהובא לעיל באופן שרבי אליעזר יסבור שאין הציץ מרצה על החילות. מדייקת הגמרא מן הברייתא, נטמע אין, נטמע הבשר קודם זריקה ואכלו אחר זריקה, הרי הוא חייב קרת ועל זה נתנה הברייתא את הטעם לכך משום שהציץ מרצה, אבל על בשר היוצא קודם זריקה ופסולו ומדין יוצא, אף שאכלו לאחר זריקה, לא, אין מתחייב קרת. שלאחר שנפסל משום יוצא, אין הציץ מרצה עליו, ואין הזריקה מועילה להחשיב את הבשר כמי שניתר לתאורים. והרי זה בשר שלא הייתה לו שעת הכושר שדינו כפיגול, שאין חייבים קרת על אכילתו בתאומת הגוף. ומה שאמרו בברייתא שעל לן ויוצא חייבים משום תאומה, זה לגבי לן ויצא אחר זריקה, שהזריקה הייתה קשרה לגמרי והותר הבשר לתאורים, ורק לאחר מכן נפסל הבשר. מבואר אם כן בברייתא שאין זריקה מועילה לבשר שיצא חוץ לעזרה, כי אילו הייתה הזריקה מועילה, גם יוצא היה בכלל בשר הניתר לתהורים כמו בשר שנטמע. ומן שמת לימים מנתנאים שמענו דאמר שסובר, אין זריקה מועלת ליוצא, רבי אליעזר הוא ששמענו שסובר כך, כי נחלקו התנאים במסכת מעילה דבב עמוד ב', רבי עקיבא סובר שזריקה מועילה ליוצא להכשיר את הקורבן כאילו לא יצא הבשר, ורבי אליעזר סובר שאין הזריקה מועילה ליוצא להכשיר את הקורבן, והרי זה כאילו לא נזרק אדם. ושם הנידון הוא לעניין איסור מעילה. ומעילה פירושה שהנהנה ממנו עובר איסור ומתחייב קורבן מעילה. ואין מעילה אלא בקודשי השם, כנאמר בספר ויקרא פרק ה' פסוק ט"ו. וחטא בשגגה מקודשי השם, ולכן מועלים בקודשי קודשים משעה שהקדישום לקורבן עד הזריקה. ואחר זריקת אדם, אין מועלים בבשר לפי שזריקת אדם אתירתו לאכילת הכהנים, ושוב אינו בכלל קודשי השם. אבל באימורים מועלים לפי שהם עומדים לאכילת מזבח, ובכלל קודשי השם הם. ובקודשים קלים קודם זריקה לא מועלים כלל, לפי שממון בעלים הם, ואינם בכלל קודשי השם. ורק אחר הזריקה, האימורים שעומדים לגבוה הם בכלל קודשי השם ומועלים בהם. ובשר קודשי קודשים שאין מועלים בו, הוא גם אם נפסל הבשר ושוב אינו עומד לאכילת כהנים. כיוון שנזרק אדם והותר לאכילה משום הקורבן שבו, אז שוב אינו בכלל קודשי השם. וכאשר יצא הבשר קודם זריקה, תלויו אם זריקה מועילה ליוצא להכשיר את הקורבן. ואז הרי זה כשאר כל זריקת דם שמוציאה הבשר מידי מעילה. וכן ידעת רבי עקיבא, אבל רבי אליעזר סובר, שאין הזריקה מועילה ליוצא, ולכך נשארו בדין מעילה שהיה בו קודם זריקה. אם כן הברייתא הזו רבי אליעזרי, וקטני, ובברייתא הזו מבואר, דמרצה ציץ על אכילות. ציץ מרצה על בשר שנטמע, ולכן חייבים עליו כרת, שבכלל ניתר לתהורים הוא, כיוון שהציץ מרצה עליו, ונמצא, שלדעת רבי אליעזר הציץ מרצה על אכילות. ואם כן, אין להפוך את דברי התנאים בברייתא שהובהה לעיל ולומר שרבי יוסי סובר שהציץ מרצה על אכילות ורבי אליעזר סובר שאין הציץ מרצה על אכילות, אלא רבי יוסי הוא הסובר שאין הציץ מרצה על אכילות. אם כן, נדחה בכך התירוץ לסתירה שבין שתי הברייתות, שכן אין לפרש הברייתא שאמרה שהציץ מרצה על בשר שנטמע בין שוגג ובין מזיד, זוהי שיטת רבי יוסי. מכוח הקושייה הזו מתרצת הגמרא באופן אחר את הסתירה שבין שתי הברייתות לגבי קורבן יחיד שנטמע ונזרק דמו כשהייתה הזריקה במזיד, האם הקורבן הורצה וקשר או לא? אלא אמר רב חיסדא מתרצת הגמרא לא קשיא, אין סתירה בין הברייתות. הברייתא שאמרה שבין שוגג ובין מזיד הורצה, ומבואר בה שהציץ מרצה על אכילות, רבי אליעזרי, זו דעת רבי אליעזר. ולכמן תבאר הגמרא את דעתו לעניין אם כנסו אותו במזיד. והברייתא הראשונה שחילקה בין שוגג למזיד, דעת רבנן היא שחולקים על רבי יוסי שסוברים שיש לקנוס במזיד. שואלת הגמרא, מניין לך רב חיסדא לפרש את הברייתא שאמרה שגם במזיד הורצה, שכדעת רבי אליעזרי, אימר, הרי כל מה דשמת ליש, מה ששמענו לרבי אליעזר, הוא רק שסובר שמרצה ציץ על אכילות, כמבואר בברייתא הזו. אבל אומר גם, שדעתו היא דלא קניס, שאין לקנוס במזיד, מן שמת לה. האם שמענו שאמר כן? וכל שלא שמענו, אין לפרש שברייתא זו כדעתו היא. מיישבת הגמרא, אין אכן שמענו לרבי אליעזר שדעתו שאין לקנוס במזיד. דכי איכי דשמת לי לרבי יוסי, שכשם ששמענו לו לרבי יוסי שסובר כן, וכפי שמצינו בדבריו לעניין תרומה מן טמא על טהור, כך גם שמת לי, כך גם שמענו לרבי אליעזר לגבי תרומה. דתניא, שנינו בברייתא, רבי אליעזר אומר, שאלינו בברייתא לגבי התורה מן הטמא על הטהור שרב לזר אומר בין בשוגג בין במזיד תרומתו תרומה. אם כן מצינו את דעתו שאין קונסים במזיד, ולכן פירש רב חיסדא גם כאן שהברייתא שאמרה שגם במזיד הורצה דעת רבי אליעזרי. ועוד שואלת הגמרא, כיצד הנך מעמיד את הברייתא שבמזיד הורצה כדעת רבי אליעזר, וזאת משום ששמעת שדעתו היא שאין לקנוס במזיד, כמו שבשוגג לא, והרי אי מרדשה מתלה לרבי אליעזר, כל מה ששמעת את רבי אליעזר שאינו קונס במזיד, לא שמענו שאמר כן אלא בתרומה דקילה, שדינה קל יותר מקודשים, אבל בקודשים דחמירי, בקודשים שיש בהם חומר יותר מתרומה, מי שמעת לה, האם שמענו לו שגם בזה אינו קונס במזיד? שהרי במסכת שבת דף חפי עמוד א' אמרו שקודש חמור מתרומה, ומנו שם שישה דברים שקודש חמור יותר מתרומה. מיישבת הגמרא, אף שלא שמענו בפירוש שדעתו שאין לקנוס גם בקודשים? על כורחנו צריך לומר כן. לפי שאם כן, אם נחלק בין תרומה לקודשים יהיה קשה. הרי ברית הזו שאמרה שגם במזיד הורצה, אמנתי רמיה, כדעת ממן התנאים, תפרשה, אלא ודאי כיוון שמצאנו שרבי אליעזר סובר שאין לקנוס במזיד לגבי תרומה, הוא הדין שהוא סובר כך גם לגבי קודשים, וברית הזו לפי דעתו היא. תירוץ נוסף מביאה הגמרא על סתירות הברייתות. רבינה אמר, יש לחלק בין שני הנידונים. כאשר הנידון הוא לעניין תומתו, כלומר כיצד נטמע בשוגג או במזיד, על זה אמרה הברייתא שבין אם נטמע הדם או הבשר בשוגג, ובין אם נטמע במזיד, הורצה הקורבן. ובזה מדברת הברייתא השנייה. כך גם משמע בלשון הברייתא השנייה שנקטה שנטמע בין בשוגג ובין במזיד, ולכן אין חילוק בין שוגג למזיד. אבל כאשר הנידון הוא לעניין זריקתו, כשזרק, האם היה זה בשוגג או במזיד, בזה יש חילוק, שאם זרק בשוגג שלא ידע שנטמע, הורצה הקורבן, אבל אם זרק במזיד שידע שנטמע, לא הורצה לו הקורבן. כי רק לעניין זריקה בתאומה שמקריב דבר תמל לגבוה וזלזולו במזבח, יש לקנוס. מה שאין כן כשהתאומה הייתה במזיד. ככה תוספות במסכת יבמות הצדי עמוד א' בדיבור המתחיל וה. ובזה מדברת הברייתא הראשונה, ולכן היא חילקה בין שוגג למזיד. רב שילה אמר, תירוץ נוסף בחילוק הזה, יש ליישב את הסתירה, אבל להפך. כאשר הנידונו לעניין זריקתו, בזהו שאמרו שאין לחלק אלא בין אם זרק בשוגג ובין אם זרק במזיד, אז רוצה הקורבן. ובזה דיברה הברייתא השנייה שלא חילקה בין מזיד לשוגג. אבל כאשר הנידונו לעניין תומתו, בזהו שחילקו אם נטמע בשוגג הורצה הקורבן, אבל אם נטמעו הקודשים במזיד לא הורצה הקורבן. ובזה דיברה הברייתא הראשונה שחילקה בין שוגג לבין מזיד. שלגבי הזריקה אין לקנוס גם לא במזיד, כיוון שמתעסק הוא בהקרבה ודעתו להתכפר ולכן אין לקונסו. כך תוספות בדיבור המתחיל, זריקתו. עוד הם מפרשים במסכת יבמות התוספות, שרק לגבי תומה יש לחלק בין שוגג למזיד, אבל לגבי הזריקה, כיוון שכבר נטמע, אין לקונסו גם אם זרק במזיד. שואלת הגמרא, ולפירושו של רב שילה, יש להבין עד הקטן עם מה שנאמר בברייתא השנייה, שאם נטמע בין שוגג ובין מזיד הורצה הקורבן, והרי לדעתו אם נטמע במזיד אין הציץ מרצה. מבארת הגמרא, אין כוונת הברייתא שנטמע בין בשוגג בין במזיד, אלא אחי כאמר, כך כוונת הברייתא. נטמע דווקא בשוגג, ולעניין מה שזרקו אמרו, שבין אם זרקו בשוגג ובין אם זרקו במזיד, הורצה. מקשה הגמרא, תשמע בו הוא שמע את לשון הברייתא הראשונה שלכאורה מפורש בה, שאם זרקו במזיד לא הורצה, ושלא כדברי רב שילה, כי כך שנינו בברייתא. דם שנטמע הוא זרקו, אם היה זה בשוגג הורצה הקורבן, ואם היה זה במזיד לא הורצה הקורבן. הנה מפורש שהחילוק הוא לעניין הזריקה, שאם זרקו במזיד לא הורצה, אף שהתומה הייתה בשוגג, ושלא כמו שאמר רב שילה. תרץ את הגמרא, אחי כאמר, כך כוונת הברייתא. דם שנטמע הוא זרקו, אין חילוק בין אם זרק בשוגג ובין אם זרק במזיד, אלא הכל תלוי כיצד הייתה התומה, שאם נטמע בשוגג הורצה הקורבן, ואם נטמע במזיד לא הורצה הקורבן. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו אל המשנה בדף חבב עמוד א', המשנה הראשונה מתוך שתי משניות המצויות בעמוד הזה, דף חבב עמוד א'. בברייתא במסכת פסחים בדף עין זין עמוד א', נחלקו רבי יהושע ורבי אליעזר בזבח שבשרו נטמע או נאבד קודם זריקת הדם, האם זורקים את הדם? רבי יהושע סובר, אם אין בשר אין דם. כלומר, שאם בשר הזבח נטמע או נאבד, הדם אינו נזרק על גבי המזבח. ואילו רבי אליעזר סובר, דם אף על פי שאין בשר. כלומר שהדם של הזבח נזרק, גם אם נטמע או נאבד הבשר. רבי יהושע שסובר, שאם אין בשר אין דם, אין הכוונה שחייב להקטיר את הבשר על גבי המזבח, אלא שאם נזרק הדם, אין חובת הקטרה של הבשר. אבל צריך שהבשר יהיה ראוי להקטרה על גבי המזבח כל זמן שהדם לא נזרק. וטעמו מבואר במסכת פסחים דף עין זין עמוד א', אמר בפסוק בספר דברים פרק י"ב פסוק זך, ועשית עולותיך הבשר ואדם על מזבח השם אלוקיך. הקישה התורה בשר לדם, לומר לך, רק כאשר יש בשר ניתן לזרוק את הדם. והמלבי מבאר שם, שהלימוד הוא מזה שהפסוק יקדים בשר לדם, שלכאורה בסדר הקרבת הקורבן קודם זורקים את הדם, ולאחר מכן אוכלים את הבשר. כיוון שהפסוק יקדים בשר לדם, על כוחך בא לומר שרק כשיש בשר הראוי לאכילה, זורקים את הדם. ואילו רבי אליעזר סובר, בסוף הפסוק נאמר, ועשית עולותיך הבשר והדם, ודם זבחיך יישפך. ולא יקדים לומר, ובשר זבחיך יאכל, ודמו יישפך. משמע שהדם לעולם נזרק על גבי המזבח, ואין קשר בין בשר לדם. שוב, זהו הסברו של המלבי. המשנה שלפנינו מביאה מחלוקת, האם יש לדמות לעניין זה שיערי מנחה לבשר זבח. וכך אומרת המשנה הראשונה בדף חבב עמוד א', בא להקריב את הקומץ, ונטמאו שיעריה של המנחה, או שנשרפו שיעריה, או שעבדו שיעריה. כמידת רבי אליעזר, לשיטת רבי אליעזר במסכת פסחים, שסובר בקורבן בהמה, דם אף על פי שאין בשר, דהיינו זורקים את הדם למרות שאין בשר, הוא הדין במנחה. מנחה, גם אם נאבדו השיריים שלה, מקטירים את הקומץ וקשרה המנחה. וכמידת רבי יהושע, ולשיטת רבי יהושע, סובר לגבי קורבן בהמה, שאם אין בשר אין דם, דהיינו אם אין בשר לא זורקים את הדם, הוא הדין במנחה. אם אין למנחה שיריים, היא פסולה ואסור להקריב את הקומץ. ותוספות רבי עקיבא איגר כותב שלפי שיטת רבי יהושע, לגבי קורבן בהמה שנטמע, שרק לכתחילה אין לזרוק את הדם, אבל בדיעבד אם זרק את הדם הקורבן כשר, מפני שהציץ מרצה על קודשים שנטמעו, יש לפרש את משנתנו בשני אופנים. פירוש ראשון, כמידת רבי יהושע, לשיטת רבי יהושע פסולה, רק לכתחילה בנטמע, אבל בדיעבד, כמו שמועיל לרבי יהושע, מועיל גם לתנא במשנה. ומכל מקום בנשרפו שיעריה או עבדו, פסולה לגמרי אפילו בדיעבד. הסבר נוסף, שפסולה הכוונה אפילו בדיעבד, וכוונת המשנה היא ששיטת רבי יהושע ביסוד הזה, שאם אין דם אין בשר. אבל לא כרבי יהושע לגמרי שסובר שמרצה בדיעבד, משום שרבי יהושע סובר שציץ מרצה בין על העולים על גבי המזבח, הנקטרים על גבי המזבח שנטמעו, ובין על הבשר הנאכל שנטמע. ואילו התנא של משנתנו סובר שאין הציץ מרצה על בשר הנאכל שנטמע. זו היה המשנה שלנו, הראשונה בדף חבב עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא את דעת רב המסביר את שיטת רבי יהושע. אמר רב והוא ודווקא שנטמעו כל שיעריה של המנחה, אבל אם נשאר מקצת שיעריה של המנחה, והמקצת שיריים הללו תאורים, לא נפסלה המנחה ומותר להקטיר הקומץ על גבי המזבח. לאל בדף ת' עמוד א', יש מחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש, שרבי יוחנן אומר ששיערי מנחה שחסרו בין קמיצה להקטרה, מקטיר את הקומץ, ואילו ריש לקיש אמר שאין מקטיר את הקומץ. וכאן דעת רב היא, כדעת רבי יוחנן שם, ולאל ביארה הגמרא שמחלוקתה מי לפי שיטת רבי יהושע. וכל היתר הוא להקטיר את הקומץ, אבל אין בזה להתיר את השיריים באכילה. שרי לאל בדף ת' עמוד ב' דנה הגמרא לשיטה שסוברת ששיריים שחסרו בין קמיצה להקטרה מקטיר את הקומץ. שאלה הגמרא אותם שיריים, מה דינם לעניין אכילה? אמר זעירי, כתוב בפסוק, והנותרת מן המנחה לארון ולבניו, ומלשון הנותרת יש ללמוד שרק הנותרת נאכלת ולא הנותרת מן הנותרת, והיות ומקצת שיערי המנחה חסרו, הרי השיריים שנשארו הם נותרת מן הנותרת ולכן אסורים באכילה. אומרת הגמרא כסל כדאי, תחולה בדעתנו לומר, נטמע אין, כלומר רק בנטמע חלק מן המנחה וחלקו נשאר טהור, אז יתיר רב להקטיר את הקומץ והמנחה כשרה. הועיל וכל המנחה לפנינו, אבל כשחלק מהמנחה אבוד ושרוף, נאבד או נשרף, לא. אין מקטירים את הקומץ משום שצריך שכל השיריים יהיו קיימים. והטעם לומר כן, מפני שרב נקט רק נטמע ולא נקט נאבד או נשרף. מדויק מכך, שרק בנטמע אם נשאר מקצת שיעריה כשירים במנחה, אז המנחה כשרה. אבל בנאבד או נשרף צריך שכל שיערי המנחה יהיו קיימים. שואלת הגמרא על רב, מה איקה סבר, מה טעמו של רב? איקה סבר, אם הוא סובר שלשיטת רבי יהושע, שיעור המלטאי, מה שנשתייר משיערי המנחה יש לו חשיבות ולכן מותר להקטיר את הקומץ. אם כן, אפילו בשיערי מנחה שחלקם אבוד ושרוף, נאבד או נשרף, נמי גם כן יהיה מותר להקטיר את הקומץ והמנחה תהיה כשרה. היקה סבר, ואילו אם רב סובר שלשיטת רבי יהושע שיעור עליו מלטאי, מה שנשאר משיערי המנחה אין לזה חשיבות ולכן בעבדו או נשרפו מקצת מן השיריים נפסלה המנחה. ומנחה שנטמע מקצת משיעריה, מה איתה מה? מה הטעם שלא נפסלה? הרי כאמור, אמרנו ששיעור עליו מלטאי, אין לזה חשיבות לשיעור. בהכרח צריך לומר, מפני שמרצה הציץ. שהציץ מחפר על קודשים שנטמעו. יח, אם כך, למה יכשיר רב רק שנטמעו מקצת שיעריה? כל שיעריה נעמי, כלומר הדין נותן שגם אם כל שיעריה מנחה נטמעו, יקטיר את הקומץ, הועיל והציץ מחפר? משיבה הגמרא לעולם כסבר רב שיעור המלטאי. אם נשאר חלק מהשירה עם המנחה כשרה, ולא מפני שהציץ מחפר על התומה. מה שהזכיר רב ונטמע, לא כדי שתדייק ותאמר שאם חלק מהשירה אם עבדו או נשרפו, אין המנחה כשרה, כי באמת נטמע והוא הדין לעבוד ושרוף. כלומר, דין נטמעו מקצת מן השיריים ודין עבדו או נשרפו מקצת מן השיריים, שווה שהמנחה כשרה ומקטיר את הקומץ. והי דקאמר נטמע, מה שהזכיר רב דווקא נטמע ולא הזכיר נאבד או נשרף, רישה יונקת, זה מפני שהמשנה שפרטה את המקרים הזכירה נטמע תחילה. אז גם רב הזכיר נטמע, אבל באמת, גם בנאבד או נשרף חלק מהשיריים, אז המנחה כשרה ומקטיר את הקומץ. ומביאה הגמרא ראיה מברייתא כדברי רב בשיטת רבי יהושע, כדתניא כך גם שנינו בברייתא. רבי יהושע אומר, כל הזבחים שבתורה שנשחטו ולאחר מכן נאבד או נטמע הבשר ונשתייר מהם כזית בשר העומד לאכילה, או כזית חלב העומד להקטרה, זורק את הדם כדי להתיר את הבשר באכילה או את החלב להקטרה. אבל אם לא נשתייר אלא כחצי זית בשר וכחצי זית חלב, אינו זורק את הדם, כי למרות שביחד נשתייר כזית שלם, אכילת המזבח ואכילת הדם אינם מצטרפים לשיעור כזית. ובקורבן עולה, אפילו אם לא נשתייר אלא כחצי זית בשר וכחצי זית חלב, הם כן מצטרפים לכזית וזורק את הדם. זאת מפני שקורבן עולה כולה כליל למזבח ואין חילוק בין הבשר לחלב. ולפיכך מצטרף חצי זית בשר עם חצי זית חלב וזורק את הדם. ובמנחה אפילו כולה קיימת לא יזרוק את הדם כפי שיבואר בהמשך. שואלת הגמרא, מנחה מה יבידתה? מה זה הסיום של הדברים שאמרה הגמרא שבמנחה אפילו כולה קיימת לא יזרוק את הדם? איזה זריקה יש במנחה הרי אין בדם? משיבה הגמרא אמר אף פאפה, מנחה אמורה בברייתא היא מנחת נסחים הבא עם הזבח, שהרי כל מביא קורבן נדבה כמו קורבן שלמים עולה, יש לו להוסיף ולהביא גם מנחת נסחים. כאמור במשנה לקמן בדף צדי עמוד ב', ועל כן מנחת נסחים נקראת מנחה הבא עם הזבח, כיוון שבאה מחמתו. ומנחת נסחים שונה היא מכל המנחות, שכל המנחות נקמצות ושערי נאכלים לכהנים, אבל מנחת נסחים אינה נקמצת וכולה עולה כליל למזבח. וגם, בנוסף למנחה, יש לו להביא יין לנסחו על גבי המזבח. אז מחדשת הברייתא שאם לא נשתייר כזית מהבשר או מהחלב, אף על פי שמנחת הזבח נשתיירה, היא אינה מועילה לזריקת דם הזבח. סל כדאי תחמינה. היה עולה בדעתך לומר הועיל ובעדי זבח כעת, יעקבן שביחד עם הזבח באה מנחת הנסחים, אז כגוף הידי זיפך דמיה, חשובה היא כגופו של זבח ויוכל לזרוק את הדם משום המנחה שנשתיירה. כמה שמלן משמיענו הברייתא שאין הדבר כן, מפני שצריך שישאר מגוף הקורבן כזית בשר או חלב. חוזרת הגמרא לדברי הברייתא שגם כזית חלב שנשאר מועיל לזריקת הדם. שואלת הגמרא מינה הנמילי, מאיכן הברייתא למדה שגם אם אין בשר ראוי לאכילה ונשאר רק חלב שזה מספיק כדי לזרוק את הדם? משיבה הגמרא אמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל ומתו בה, ויש שאמרו זאת משום רבי יהושע בן חנניה. אמר קרא נאמר בספר ויקרא פרק י"ז פסוק ו' לגבי זריקת הדם, וזרק הכהן את הדם על מזבח השם פתח אוהל מועד והקטיר החלב לריח ניחוח להשם. ומשמע שגם אם נשתייר מן הקורבן חלב הראוי להקטרה, זורק את הדם ואף על פי שאין בשר. שואלת הגמרא, ואשכחן אכן מצינו לימוד מהפסוק שאם נשאר חלב שזורק את הדם, אבל כאשר כל הבשר והחלב עבדו ונשאר רק יותרת ושתי כליות שגם הם עולים על גבי המזבח ונקטרים, מנהלן שזורק את הדם. ומוכיחה הגמרא שכך הדין שאם נשארו רק היותרת ושתי הכליות שאכן זורק את הדם, דקטני נשנה בסוף הברייתא, ובמנחה אפילו כולה קיימת לא יזרוק. מדייקת הגמרא, רק אם נשאר מהזבח מנחה הוא דלא יזרוק את הדם, מפני שאין המנחה מגוף הזבח. אבל אם נשתיירו יותרת ושתי כליות, יזרוק את הדם. אם כך מסכמת הגמרא את השאלה ושואלת מנהלן. משיבה הגמרא, רבי יוחנן דידי אמר, רבי יוחנן בעצמו אמר לישב שלומדים זאת מהפסוק והקטיר החלב לריח ניחוח להשם. מדויק מן הפסוק שכל חלק מהבהמה שאתה מעלה למזבח לריח ניחוח זורקים עליו את הדם, כמו שמבואר בתחילת הפסוק וזרק הכהן את הדם על מזבח השם. מבארת עכשיו הגמרא מדוע צריך שני ריבועים בפסוק והקטיר החלב וגם לריח ניחוח, כדי ללמד מה מועיל להכשיר את זריקת הדם. אומרת הגמרא, ואיצטריך וצריכה התורה למכתב חלב, ואיצטריך למכתב לריח ניחוח. ואין לשאול, כיוון שממה שנאמר לריח ניחוח כבר לומדים שכל חלק מן הבהמה הקרב על גבי המזבח זורקים עליו את הדם, אם כן, למה יש צורך לכתוב חלב? מבארת הגמרא, די כתב, אם היה כתוב בפסוק רק חלב, אבי אמינא הייתי יכול לומר שדווקא אם נשאר חלב להקטיר על גבי המזבח, אין, אז מותר לזרוק את הדם, משום שהחלב מוזכר בפירוש בפסוק. אבל יותרת ושתי כליות שלא נכתבו בפירוש לא, אינו זורק את הדם. לכך כתב רחמנה, כתב הקדוש ברוך הוא בתורה ריח ניחוח ללמדך על שער אמורים. והיא כתב רחמנה רק לריח ניחוח, והמינה הייתי יכול לומר שאפילו אם נשתרה רק מנחה הבא עם הזבח ולא נשאר כלום מגוף הזבח, יזרוק את הדם. לכך כתב רחמנה חילב, שרק אמורים שהם חלק מגוף הבהמה ודומים לחילב, מכשירים את זריקת הדם, אבל משום שיעורי מנחה שאינה מגוף הזבח, אינו זורק את הדם. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, הגענו למשנה השנייה בדף חווה עמוד א'. המשנה דנה בשני עניינים, א' בקומץ שלא קיצ'ו בכלי שרת, ב' בקומץ שחילקו והקטירו פעמיים. אומרת המשנה, קמץ ולאחר שקמץ לא יניחו בכלי שרת כדי לקצ'ו, פסול. ונפרט, עבודות המנחה הם כנגד עבודות הזבח, וכשם שיש בזבח ארבע עבודות שאין שחיטה, קבלת אדם הולכתו וזריקתו על גבי המזבח, כך יש במנחה ארבע עבודות שהם קמיצה כנגד השחיטה, קידוש קומץ כנגד קבלת אדם, הולכת קומץ כנגד הולכת אדם, והקטרת הקומץ כנגד זריקת אדם. מוסיפה המשנה ואומרת, ורבי שמעון מכשיר, כמו שיבואר מיד בגמרא. הקטיר קומצה פעמיים, כלומר לחצאין חציו בפעם אחת וחציו בפעם אחרת, כשרה המנחה. ודווקא להקטירו לחצאין רשאי, שיש בכל הקטרה כזית, שכיוון שאין קומץ בפחות משני זיתים, נמצא שאם מחלקו בשווה, יש לו בכל חלק שיעור כזית, שהוא שיעור הקטרה. אבל אם חלקו לשלושה או ארבעה חלקים, ובא להקטיר כל חלק וחלק בפני עצמו, אין בכל הקטרה כזית, והמנחה פסולה. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף רבב עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא כמה דעות בשיטת רבי שמעון. הדעה הראשונה, אמר רבי יהודה, בריידר רבי חייא, בנו של רבי חייא, מה הייתה מדי רבי שמעון שסובר שאם לא הניח את הקומץ בכלי שרת המנחה כשרה? אמר קרא, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק ו' פסוק י' לעניין הבאת מנחה לא תיאפה חמץ, חלקם נתתי אותה מאישי, קודש קודשים היא כחטאת וכה אשם, הקישה כתוב את המנחה לחטאת ולאשם, ולמדנו מזה שאם בא לעובדה, אם הוא בא לעשות את עבודות הקומץ ביד ולא בכלי שרת, עובדה ביד ימין כקורבן חטאת שדמו נזרק באצבע יד ימין ולא בכלי שרת, כמו שכתוב לגבי קורבן חטאת, ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו ונתן על קרנות מזבח העולה. למדה הגמרא במסכת זבחים דף כ"ד עמוד ב', גזירה שווה ממצורה שכתוב בו וטבל הכהן את אצבעו הימנית, שכל מקום שמוזכר אצבע וכהונה אינו אלא בימין. וכיוון שהוקשה ושוותה המנחה לחטאת, אינה טעונה כלי שרת אלא מספיק שיעבדה ביד ימין. וחידושי מרן ריזה לוי מבאר את טעמו של רבי יהודה בריידר רבי חייא בשיטת רבי שמעון, שזה ודאי גם רבי שמעון סובר, שכשעובד ביד צריך לעבוד דווקא ביד ימין. ואין זה מדין עבודת הקורבן שצריך שתהיה בימין, אלא זה דין מיוחד בדין יד הנאמר במתן דם החטאת וכמיצה שצריך לזה יד ימין. נמצא של רבי שמעון, יש שני דינים בעבודת הקורבנות. א', שעשיית עבודת הקורבנות נעשית ביד ימין וביד שמאל. ב', כאשר יש עבודה שחיובה הוא ביד, כגון מתן דם חטאת או כמיצה, נתחדש דין מיוחד שיעשנה ביד ימין. לכן כאשר בא להקטיר הקומץ בכלי כאשם, הרי דינו כסתם עבודה שקשירה בין בימין ובין בשמאל, אבל כאשר מקריב הקומץ ביד, חל עליו דין מיוחד לעשות זאת דווקא בימין. ומזה שהפסוק יקיש מנחה גם לאשם, למדנו שאם ירצה להניח את הקומץ בכלי, יוכל לעובדה לעשות את עבודתה כאשר מחזיק את הכלי ביד שמאל כאשם. כלומר, כמו שבקורבן אשם שזריקת דמו בכלי, דעת רבי שמעוני שכיוון שלא מוזכר בו אצבע, אלא רק כהונה בלבד, יכול לזרוק דמו כשאוחז את הכלי בשמאלו. כך גם המנחה שהוקשה לאשם יכול להניח הקומץ בכלי ולזורקו על גבי המזבח בשמאלו. מביאה הגמרא דעה שנייה בשיטת רבי שמעון, ורבי ינאי אמר שטעמו של רבי שמעון שאין צריך כלי, זה כיוון שכמצו מתוך כלי שרת מעלהו על גבי המזבח ומקטירו אפילו בהמיינו, באבנתו, ואפילו במקידה של חרס, אפילו בקד של חרס. ודעה שלישית בדעת רבי שמעון, רב נחמן בר יצחק אמר הכל מודים גם רבי שמעון, בקומץ שטעון קידוש על ידי הנחה בכלי שרת לאחר שנקמץ. אלא שסובר רבי שמעון, שלאחר שקידשו הכלי שרת, יכול לקחתו בידו ולהקטירו על גבי המזבח. מוריי ורבותיי, חי וראה, עד כאן שיעורנו בדף היומי להיום, יום שלישי, כ"ד באלול תשע"ח. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא גדולה, דף כ"ה במסכת מנחות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי, כ"ה באלול תשע"ח, ונלמד את דף כ"ו במסכת מנחות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, הוראת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.